הכל חי אונליין, 93fm.co.il. ידיד נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
לילה טוב, תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רב דוד קליגר, ישי פופובסקי, שביחד מעבירים את קולות השידור עליכם. הוא התקשר ביום שישי בצהריים. הוא רק רצה לאחל שבת שלום. אבא, יש לי וורט שתהנה ממנו, הוא אומר לי. נו, בוא נשמע. זוג הורים, הוא מספר, הגיעו לאדמור מצנז. הם תינו את צרתם בפני רבם. הבן שלנו מתנהג ממש גרוע. הוא עושה מעשי קונדס, מטפס, שובר, הורס, משתולל, לא ממושמע, ממש בן סורר. האב סיים את דבריו כשהאם מוחה דמעה סוררת המבטאת ייאוש גדול. הרבי המתין דקה, קם לארון הספרים, הוציא חומש ופנה להורים הכואבים. בוא נקרא ביחד את הפסוק הבא. כי יהיה לאיש בן, סורר ומורה איננו, שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. הרבי ירים את עיניו מהחומש וחזר שוב. כי יהיה לאיש בן, סורר ומורה איננו, שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. הבן שלכם אינו סורר, אבל אם תייסרו אותו, תהפכו אותו ללא ישמע לכם. תפסיקו לייסר אותו, והוא ישמע בכולכם. תודה לאדמור מצנז. וכל מילה מיותרת, באמת לקרוא את הפסוק בצורה כל כך חכמה. כי יהיה לאיש בן, יש לו בן, סורר ומורה איננו, הוא שומע בקול אבא ואמא, אבל כשמייסרים אותו, הופכים אותו לאחד כזה שלא שומע. מאזינים יקרים, ישנם ילדים שסובלים מבעיה של קשב וריכוז, ובשפה המקצועית יותר ADHD, ובשפת הרחוב הוא היפראקטיבי. יש להם קפיץ פנימי. הם חייבים לרוץ, לטפס, לקפוץ ולהקפיץ את לב כל מי שבקרבתם. אצלם השביל הוא רק סימן איכן לא ללכת. היום, מאזינים יקרים, נדבר על אותם ילדים חמודים. ילדים שאני אישית אוהב במיוחד. יש להם את החן שלהם, את המבט השובב בעיניים, ובמיוחד את הכישרונות והכישורים שנותנים להם לנווט את דרכם בעולם. התמודדתי איתם כמורה, כרכז חברתי וכקצין ביקור סדיר. יש לי הרבה שעות ADHD ברזומה שלי. והאמת שאני שמח על כך. כיום זה עוזר לי הרבה. הרבה ילדים שהוגדרו כבן סורר, אחרי טיפול בילד ובעיקר בהורים ובמורים, הפכו מבן סורר לבן יקיר. הלילה, בעזרת השם, אני רוצה דווקא לשמוע אתכם. אני רוצה לשמוע את הניסיון שלכם, מי שחווה ילדות של ילד עם הפרעת קשב. ילד שתמיד חשבו שהוא עצל, שלא רוצה להשקיע בלימודים. ילד שאולי כל הציונים שלו היו גרועים, והמצב הנפשי שלו, הערכה העצמית שלו הייתה נמוכה כל כך, שגרמה באמת לפגם נפשי בהמשך. ילד שלקח ריטלין או לא לקח ריטלין, עשה אבחון או לא עשה אבחון, ובכלל אני רוצה לשמוע את התובנות שלכם, מאזינים יקרים. אתם מוזמנים גם כמובן להתקשר ולשאול שאלות אם יש לכם. כל זאת אתם מוזמנים לעשות בטלפון 03-903-903-9. זהו מספר חדש בשיחה בעלות רגילה, 03-903-903-9. אתם מוזמנים גם לכתוב לפקס שלנו 03-616-4477, 03-616-4477. אתם יכולים לפנות אלינו גם דרך האתר המקסים של רדיו קול חי בחלונית הודעה לשידור, או לכתוב לנו באפליקציה שעובדת גם באנדרואיד וגם באייפון. אתם מוזמנים לכתוב לנו. בינתיים, עד שיגיעו הטלפונים שלכם, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, התנחת המוזיקלית, ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבתי עליכם, אתם קניתי היום עם אריה מונק באולפן, ואנחנו בנושא חשוב מאוד מצד אחד, כאוב מצד שני, הנושא של הפרעות קשב וריכוז והפגמים או בעיות נפשיות שקורות בעקבותיהם, לא תמיד אבל לעתים, ואנחנו אומרים לילה טוב למאזין הראשון. לילה טוב, שומעים אותך.
הלו.
כן.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני ככה בדרכי הביתה, ושמעתי את הפתיחה שלך, לא יכולתי שלא להתקשר, כי אני ככה מאוד הזדהיתי עם מה שאמרת. אני בחור, אבל לא בחור, אבל מישהו שמאובחן עם ADHD, ולצערי, או לא לצערי, אתה יודע, אנחנו בתשובה כבר כמה שנים, אז כנראה ככה היה צריך להיות. הבחינו את זה יחסית מאוחר, באזור גיל 15-14.5.
כן, זה בהחלט קצת מאוחר, זה ככה אחרי שלב די משמעותי של יסודי, וככה התחלה תיכון.
כן, כן. ואני יכול להגיד לך ש... תמיד נתנו לי להרגיש שאני... אני לא אצליח, אני לא אעשה דברים, אני לא... זאת אומרת, אם אני לא אהיה פושע, זה כבר טוב.
זאת אומרת, רף הציפייה ממך היה שכמו שאתה אומר שלא תהיה עבריין, אבל ממך כלום כבר לא יצא. זאת הייתה התחושה.
גנן זה משהו נחמד וכל עבודה מכבדת עליה, ויש גננים שמרוויחים המון כסף, אבל אתה יודע, אתה מכיר את
הרבה משפטים שהם כן, משפטים כואבים,
למרות שגננים מרוויחים יותר.
אבל דרך אגב, אתה יודע שאולי בשנים ההם המשפטים האלה הם לא נכונים, אבל כשבן אדם מתבגר והוא אומר לעצמו, תראה, החברים שלי שהיו באמת כלומניקים מרוויחים, יושבים על כסף, אתה אומר לעצמך, הצליחו בחיים, ודווקא, אתה יודע, עולה מה שאמר שלמה המלך, לא לחכמים לחם. כלומר, גם אם אתה סופרמן, ובאמת עם הרבה מאוד יכולות, לא לחכמים לחם.
אמת.
אני לא יודע כמה זה עזר לך בימים ההם, שנתנו לך את הרושם של סרבט.
לא, 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 לא.
לא, לא
הייתי שם.
זאת אומרת,
הייתי עסוק במגננה כל הזמן. מאז שאני זוכר את עצמי הייתי עסוק רק במגננות, זאת אומרת, והיה לי גם, אתה יודע,
בלשרוד
אחים שהם היו בסדר וככה מצטיינים, ואתה תמיד מקור להשוואה, אתה עומד להשוואה, ואתה באיזשהו שלב אתה מבין כנראה צודקים.
תגיד לי, באיזה גיל נפל לך הסימון ואתה אומר, אני שלם עם זה, הקדוש ברוך הוא הוריד אותי לעולם עם ה so called פגם הזה, אני לא חושב שזה פגם, אבל עם אותה התמודדות.
לא, אני התחלתי בצורה פסימית, אבל יש הרבה אופטימיות בסיפור הזה.
אוקיי.
מתי זה נפל לי הסימון שאני נהנה מ-ADHD, או מתי...
אתה נהנה?
שמת לב למינוח שלי, כן.
כן, כן, נו, אז בוא, תשמע, זה ממש מסקרן, בוא תסביר לנו איך אפשר להנות.
תראה, אני הגעתי למצב, אני ככה אתחיל מהזרע, אני הגעתי למצב שאני כבר לא יכול לחיות בבית. זאת אומרת, כל הזמן העיניים עליי, מה הוא כבר יעשה עכשיו? מה הוא יפיל עכשיו? מה הוא זה?
אני מבין שאתה גם היית מה שמוגדר כהייפר-אקטיביטי, כאילו לא היה לך רק את הפרת הקשב, אלא גם את ה... אוקיי.
כן, אבל לא... לא הייתי מופרע בשיעורים, בוא נגיד. אפילו ההפך, הייתי ככה נכנס צולל לעולם, המחברות שלי היו נראות כאילו... כותב כותרת... ואז אתה הופך את המחברת, אתה פותח את הקריחה מהצד האחרון, מהסוף, וכל המחברת מאחור הציורים.
כן.
זה היה כאילו העולם שלי, והיו בטוחים שאני אולי אפילו קצת...
אוטיסט.
באזור, כן. והחלטתי שאני צריך לעזוב את הבית, כי אני כבר לא יכול. זאת אומרת, זה שאני מטומטם הבנתי, אבל למה להזכיר לי את זה כל הזמן?
למה באמת דאגו להזכיר לך את זה כל הזמן? חשבו אולי לדרבן אותך? חשבו שזה מה שככה ידחוף אותך קדימה?
אם אני חושב מטומטם, הוא ירצה להוכיח שהוא לא.
כן. אתה אומר שהדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות.
כן.
אוקיי, ואז אתה יוצא מהבית, ו?
ואז אני מגיע למקום ששינה לי את החיים. הגעתי ל... אתה יודע, לפנימיה צבאית. לצערי, לא, אז לא, אתה יודע, לא היה את כל האינטרנט ואת כל הזה, אז לא היה לך יותר מדי... הבנתי שזה שאני אלך לקיבוץ או לפנימיה צבאית. בקיבוץ הבנתי שרמת הכשרות שם שואפת והדברים האלה שואפים לכלום. ואז אמרתי, אני לא הולך לשום קיבוץ, ואז גיליתי את המקום הזה, ואז
נתקלתי
באתגר... כן, ואז התקלתי באתגר נוסף, כי אתה חייב לעמוד שם עם ציונים במבחנים ככה, ציונים טובים. לא יכול, לא מקבלים כל אחד. תוך מיון ארוך גדול מאוד, מקבלים קומץ.
הייתה לך מחויבות גדולה.
ואז הבנת, זאת אומרת, פה קרה שינוי. פה אמרתי לעצמי, זה או שאני נותן שם ציונים גבוהים, שנקרא בהצטיינות, או שאני נשאר עם המטומטם הזה כל החיים, וגם שומע אותו יום יום. עכשיו, עוד פעם, כמו שאמרתי לך, לא הפריע לי לחשוב שאני מטומטם כבר, הפריע לי לשמוע את זה יום-יום.
זאת אומרת, כאילו, אתה השתכנעת כבר, רק אמרת, אוקיי, רבותיי, השתכנעתי, אז די, כאילו, מספיק להזכיר לי את זה.
כן, אתה יודע.
כן, אני כבר לא מתווכח על זה. אוקיי.
כן, אם עם אחד, אתה יודע איך אומרים, אם אחד אומר, השני אומר, שלישי אומר, כנראה
שתפנת,
צודקים, ואני בא ואומר, לא, לא צודקים, גם אם עשרה אומרים, לא צודקים.
זאת אומרת שהיה לך
את... ושמה באמת, סליחה.
היה לך את הכוחות, היה לך את הכוחות, מה שנקרא בשפה, אם אנחנו מדברים על פנימייה צבאית, לתת פייט ולהראות לחבר'ה, אני לא אפס כמו שאתם חושבים.
אני לא יודע גם איפה זה בא. היום שאני חושב על זה בדיעבד, זה באמת סייעתא דשמיא מטורפת. משהו שאני לא יודע מאיפה ילד בגיל כזה משיג את זה.
ובוא נתקדם הלאה, ואז אתה מסמן את המטרה, מתקבל הפנימייה הצבאית, ו...
ואז כנראה שיש תחומים שאני יותר מהממוצע, מה שנקרא, אתה מבין? כמו כל ילד שיש לו ADHD, יש תחומים שהוא ככה קשה לו איתם, ויש לו תחומים שהוא הרבה מעל הממוצע.
לכולם.
ובסוף מקבלים אותי. מה?
לכולם, לכל הילדים שיש ADHD, יש כישרון אחר, כמו שאמרתי בפתיחה, ייחודי, שנותן להם את הדרך לצלוח את החיים.
יפה, ולכן אמרתי נהנה, בסופו של יום נהנה. ADHD, גם עדיין יש אתגרים, כן? אבל כן, ובסוף אני מגיע שם על המקום הזה, והם זיהו את העניין הזה. וישר הצמידו לי מדריך שיתחיל ללמד אותי את הדברים הכי פשוטים, זאת אומרת, איך להתקלח ואיפה לשים את הבגדים לפני ואיך לתכנן סדר יום. ואתה יודע, עכשיו זה פנימייה צבאית, אז מראש הכל מתוכנן ואתה חייב לעמוד.
דרובות.
והייתי סופג הרבה הרבה עונשים, כי אתה יודע, קשה לך להיכנס לתלם. אבל אף פעם לא אמרו לי שאני לא יצלח ומטומטם, ההפך, תמיד אמרו לי, כמו שאמרו לי כל ה... שאנחנו הדור הבא של המפקדים, של האנשים שמובילים את הצבא. וזה הייתה פעם ראשונה, שאתה יודע, אתה לא שומע את זה בבית, אתה שומע את זה מאנשים זרים, שאומרים לך, אתה גיבור גדול, אתה רק צריך לטש אותך, זה הכל.
מה המסר שלך? מה המסר שלך? יש פה, אני רוצה עכשיו לחדד את המסר, כי יש לך פה מסר אדיר.
ADHD זה מתנה שהשם נתן לך.
רגע, זה אחד.
היום אני עובד בעבודה, ש... ניצלתי את, את, את התכונות שלי לתפקיד מסוים שאנשים, החברים שלי, כמו שאתה אומר, רואים אותי והם אומרים, תראה את זה. וכן, ובצבא עשיתי תפקידים יפים, הייתי בקבע 4 שנים, ותפקידים פיקודיים, ובן אדם שהיה, אדם שהיה מתבייש מעצמו, עומד מול חיילים ומצליד אותם והולך איתם. אין כזה דבר, ADHD זה לא הפרעה. ADHD זה מתנה. צריך רק ללמד איך להשתמש במתנה הזאת. זאת אומרת, בוא נחשוב שאנחנו ככה עוברים אחורה בזמן, 100 שנה אחורה, ואני בא עם GPS לבן אדם. אם הוא לא יודע להשתמש בזה, מבחינתו זה סכמה המסע. ADHD זה משהו שצריך לדעת להשתמש בו.
יפה. אני חושב אני חושב שאני הייתי מחדד לסיום את המסר שלך, רפאל, בעניין הזה ש... היה מישהו שהאמין בך, מסגרת שהאמינה בך, והוציאה והפכה את ה-so-called חיסרון שלך ליתרון שלך. אני חושב שזה המסר. כי אם אנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו יושבים ומפטפטים פה, אז אני חושב שהמסר למאזינים הוא מסר בריא. תאמינו בילד, אל תזכירו לו כל יום כמה הוא נכה, והוא לא יהיה שם.
כי אני חייב לציין משהו, כי מילא הוא היה נכה, אז הייתה פה איזושהי אמת שלא נעימה לשמה, לא נעים לשמיע, אבל לא, זה לא נכות, זה חיבור אחר פשוט.
נכון, בהחלט, אני מסכים איתך עם כל מילה.
מה תסכל אותי שנים, זה חיבור שונה. יש, אתה יודע, תדר FM ויש AM, אז הרוב FM, אז זה שזה AM, זה לא נכות, ההפך.
אתה אומר שזה פשוט צריך לשדר בתדר אחר עם אותם ילדים.
בדיוק.
יפה.
בדיוק, אני למשל היום, אם אני הולך בלי הפנקס שלי, בלי היומן שלי, בלי האוטלוק שלי, אני הולך לאיבוד, זה ברור. אבל אני למדתי לי להשתמש בכלי הזה, כן, שהוא מנהל אותי, זאת אומרת, אני מכניס לו זה, והוא ככה אומר לי מה צריך לעשות.
אתה מנהל אותו שינהל אותך.
בדיוק, או אם בבית יש לי לוח כזה מחיק שאני רושם עליו משימות. לימדו אותי להתמודד עם, זאת אומרת, להשתמש בכלים האלה היום, זאת אומרת, ביום יום אני זה, אבל... את היצירתיות שיש לי, סליחה שאני ככה זה.
לא, זה בסדר, אני מאמין שהיצירתיות שלך, והיכולת שלך לשלוף, אפילו אתה יודע שמדובר על צבא, ומדובר על מלחמה, ומדובר על תושייה, למצוא ברגע הנכון, במהירות הנכונה, את פתרון לבעיה. יש לך את זה 1,080 יותר מבן אדם כזה מרובע, שבלונים, שפיצים, שיכול באמת להתרכז הרבה מאוד שעות, אבל לא מסוגל אפילו פעם אחת לצאת מאזור הנוחות שלו ולעשות משהו שהוא טיפה אחר.
אני חייב להגיד משהו בנושא, זה נכון שקשה להתרכז לאורך זמן. קשה מאוד להתרכז לאורך זמן, זאת אומרת אני חייב לעשות משהו 20 דקות, 25 דקות, לעבור למשהו שעושים אותו חצי שעה, ואחר כך שוב פעם לחזור לאותו נושא, וזה כל מיני זיגזגים כאלה. יחד עם זאת, כשיש משהו שמאוד מעניין אותי...
אתה שם שעות.
אני אשב שם שעות, וגם אני אהיה מומחה בעניין. היכולת למידה העצמית של ילד כזה היא עצומה. תן לו רק ללמוד משהו שהוא רוצה ללמוד.
יפה.
שהוא אוהב את זה, תפתח לו את המוטיבציה, כי לי הייתה מוטיבציה לעזוב את הבית, כי כמו שסיפרתי קודם, והמוטיבציה הזאת העיפה אותי. בצורה, גם בחזרה בתשובה שלי אגב.
כן.
זה מאוד קשה לאחד, אתה יודע, שחוזר בתשובה, לשבת ללמוד משניות, עכשיו, אז צריך ללמוד רבע שעה, 20 דקות משניות, רבע שעה מוסר, חוזר למשניות, חוזר לזה, אבל זה שהדריך אותי, זאת אומרת, אמרתי לו מה העניין, והוא ידע ישר לתת לי את הפתרונות בדברים האלה.
יפה, יפה. רפאל, כל הכבוד, חיזקת אותנו מאוד, אני מאמין ש... עשרות אלפי מאזיני רדיו כל חי מודים לך על כך, על המסר אני חושב החד כתער הזה. רבותיי, תאמינו בילד, תאמינו בבחור, הוא יעוף קדימה, ואנחנו חייבים לסיים ועוברים מיד לניו יורק. לילה טוב מניו יורק. לילה טוב. יש לנו... כן, יש לנו את ניו יורק על הקו?
כן, ניו יורק על הקו.
כן. איך אפשר לעזור בניו יורק הרחוקה? ברוך השם בסדר, ואיך אצלכם? ירדתם? ירדתם מהערים? זהו, נגמר החופש הגדול, הערים?
כן, החופש הגדול נגמר, בית הספר אמורים כבר להתחיל. ולילד שלי אין לאן ללכת.
למה אין לו לאן ללכת?
אז יש לו בעיות קשב וריכוז.
כמו לעשרות אלפי ילדים. בן כמה הוא החמוד הזה?
כן. כרגע הוא בן 15, הוא היה בן 15 ביולי. והוא, לא בגלל שהוא ילד שלי, אבל באמת, באמת, הוא מאוד, הוא נשמה טובה. הוא אוהב לעזור, הוא אוהב להיות בעניינים. הבעיה היא שהבעיות קשב וריכוז שלו הן גדולות מאוד, והאבא, אני גרושה מהאבא שלו, יש לו גם אחות אחת גדולה שכמעט בת 18, ואנחנו שלושתנו גרים ביחד, אני כבר גרושה מהאבא שלו כמעט 12 שנה, אבל האבא לא תומך בשום דבר, ממש בשום דבר תומך, וגם מוסיף לבעיות ש... הילד היה אמור לקחת הולכות, אז האבא אמר לו שלא לקחת את זה, אם הוא לקחת את זה הוא הולך נקו, הילד ילך כאילו נגד המילה שלו. אז זה הפך למלא בעיות כאלה פסיכולוגיות.
כן, אני שומע.
כרגע, השנה שעברה לפני סוף השנה, זרקו את הילד מהבית ספר שבוע לפני הסוף, בגלל שלבית ספר אין סבלנות, פשוט אין להם סבלנות להתמודד עם הדברים האלה. הם רוצים, רוב הישיבות בניו יורק, אין ישיבות שממש, שיש להם את הכוחות להתמודד עם זה. הם רוצים ילדים עם ציונים של 100, והם לא רוצים, הם פשוט לא רוצים בעיות. הם לא רוצים ילד שלא מקשיב, הם לא רוצים ילד, עכשיו זה לא שהוא לא רוצה להקשיב, אבל אם התרופה מסתיימת לו, כאילו לקראת סוף היום,
הוא לוקח תרופה?
כן, אז כשאנחנו עשינו אותו הסכם, שכשהוא בישיבה הוא מוכרח ל... הוא מוכרח לקחת את רופא, הוא הסכים, הוא הקשיב, ולקראת סוף היום, ולפעמים זה לא מספיק לו.
מה הוא לוקח?
אז יש תרופה חדשה שכבר כמה, אולי שנתיים שלו, קצת יותר, אולי שלוש או ארבע שנים, כבר על המדפים, לא על המדפים צריכים כאילו ללכת למותח תל אביב, זה הרי קוראים לזה טייצ'ואנה. טייצ'ואנה זה בעצם הדביקה ששמים על הגוף,
כן.
ומוביל את התרופה קצת, כאילו כל שעה.
בשחרור, שחרור, slow release.
נכון, slow release. ולקראת סוף היום, לפעמים הוא לוקח 15 מיליגרם של ריטלין. אז ריטלין לא עושה לו כך טוב, אז הוא לא היה רוצה לקחת את זה, ואין לי בעיה עם זה שהוא לא רצה לקחת את ריטלין. ולקראת סוף היום גם הוא היה קצת מתעייף. אז זה לא הייתה הבעיה הכי גדולה. אבל בית ספר, כאילו אם הוא היה, יש לו בעיה של אימפולסיביות, שלא תמיד חושב לי שהוא אומר משהו, כי הוא יש לו ראש מאוד 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 מהיר, הוא ילד מאוד חכם, הוא מתפיין בגמרא, אין לרבנים אפילו תשובות לשאלות שלו, הוא שואל שאלות בהם בהלם. כשהוא על התרופה הוא מביא ציונים של 100, אין לו בעיה עם הדברים האלה, פשוט הבעיה שלו זה שעד שהתרופה נכנסת לסיסטם, עד בבוקר הם לא מתמודדים איתו, ולקראת התוריים.
מי נותן לו את התרופה? מי מדביק לו את המדבקה?
אז בהתחלה אני הייתי שמה לו את המדבקה כל בוקר, אבל ראיתי שזה היה, זה לא היה מספיק לרוב היום, אז הבאתי את התרופה לבית ספר, הם היו נותנים לו את זה, כאילו לשים, ואז ככה עושה מזה אחרי התפילה, וזה היה מתמשך קצת יותר זמן.
איך התיאבון שלו?
תיאבון. התיאבון, אז זה הבעיה. אחד מהדברים שממש מפריעים לילד, זה שזה מסיר לו את התיאבון לגמרי, שכשהוא סוף היום הוא יורד מהתרופה, אז נהיה לו כאב בטן נוראי שהוא כל כך רעב, שותה לו להקיע, אז גם אז הוא לא יכול לאכול, עד שזה נרגע לו קצת.
כן, זה הריבאונד הזה.
הסימפטום השני שקורה זה, בגלל שזה את מדביקה על האור, אז באזור ששמים את זה,
נהיה לו גרד.
כן, צריכים לשים את זה על הישרן. אז מה שקורה זה, אין הרבה מקום, כאילו משני הצדדים, אז עושים יום אחד בצד הזה, יום אחד בצד השני, ואפשר לעלות עם זה קצת, להוריד את זה קצת, אבל מה שקורה זה, בוא נגיד יום שישי, שהוא...
תאמרי לי רגע, שאלה. רגע, אני חושב שהבנתי את השאלה, אני רוצה לשאול. הרי מי שנתן לו את התרופה הזאת זה ודאי רופא, שזה יכול להיות או פסיכיאטר ילדים, או נוירולוג.
נוירולוג, כן.
כן, עכשיו, אני במצב שלכם הייתי חוזר לנוירולוג, ומדבר איתו על כמה בעיות. על הבעיה הראשונה של הריבאונד, שמתי שהתרופה מסתיימת, יש לו תופעות קשות, כי יכול להיות מאוד שהוא לא מקבל את המינון שהוא צריך. דבר שני, אנחנו ראינו הרבה ילדים שנתנו להם ריטלין, או המדבקות האלה של הריטלין, והם החליפו לקונצרטה או לתרופה אחרת, אז הייתה תוצאה הרבה יותר טובה. אבל אני חושב שפה יש לנו ילד שיש לו גם, כפי שהזכרת, את הבעיות מצד האבא, שהוא מקבל כל מיני מסרים שליליים, שהם בוודאי לא תומכים בהצלחה שלו. אם שמעת את השיחה הקודמת, אז ראינו שהיה בחורצ'יק שגילו את זה רק בגיל 15, והוא עשה תהליך אחר שהוא הלך לצבא, אבל זה לא חשוב, הנקודה היא אותה נקודה. אם יש מסגרת, ושאני אומר מסגרת זה יכול להיות או שיעורי ציור, או שיעורי מוזיקה, או רכיבה טיפולית, אם יש אצלכם, אני לא יודע באיזה אזור בניו יורק אתם נמצאים, אבל בכל מקרה צריך למצוא לבחור מסגרת שישו ימצא בה תוכן. אנחנו שומעים קצת רעשים על הקו, הלאו?
כן, סליחה, אני רק בוגרת מעבר לגשר,
כן, אז נגיד למאזינים שכשבניו יורק עוברים בגשרים ועוברים על ברזל ולא על אספלט, אז הקולות האלה יכולים להישמע. בכל מקרה, מה שאני אומר זה שאני הייתי מציע שתי דברים במקביל. הדבר הראשון, לחזור לרופא ואולי לנסות להחליף לתרופה אחרת. ואני לא מדבר על אותו סיור. אני לא מדבר על ריטלין LA, אני מדבר דווקא על קונצרטה או על תרופות מקבילות אחרות. והדבר השני שאני הייתי מציע בחום, אני עשיתי את זה עם הרבה מאוד ילדים ובחורים. צריך להבין שהפרעת קשב, הקושי הכי גדול שזה מפריע זה בלמידה. ומאחר והוא נמצא בגיל שהוא נבחן ומוערך רק על ידי למידה, אני הייתי לוקח ילד כזה ונותן לו מטלה נוספת שהוא יימדד בה. כמו מוזיקה, כמו ציור, היו אחרים ששלחתי אותם לריקוד, למחול, לספורט, כל אחד למשהו שבו הוא יכול לקבל פידבק חיובי ולהרגיש אני שווה.
נכון.
ואז, רגע, רק שנייה, אני רוצה רגע לסיים את הדברים, ואז הייתי לוקח את זמן הלמידה שהוא יהיה תחת תרופה, ותחת הזמן הטוב של התרופה, זאת אומרת, בוא נאמר ממתי שעה אחרי שהוא לוקח אותה, ובזמן הלא טוב שהוא כבר בריבאונד, או שהוא כבר ממש מחוץ לתרופה, לפעילויות שבהם הוא אוהב לעשות. כי כפי שאמר המאזין הקודם, וזה נכון, גם מי שיש לו הפרעת קשב, בדברים שהוא מאוד אוהב לעשות, הוא מסוגל להתרכז גם שעות. עכשיו, מאוד חשוב אם הוא אוהב ספורט, כדורגל, כדורסל, מאוד חשוב. יש לזה השפעות של שחרור של אנדרופינים, מאוד 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 חשוב.
כן, אז מאוד אוהב כדורסל, ובישיבה שהוא נרשם שנה שעברה, היה להם קבוצה של כדורסל ששיחקה נגד ישיבות אחרות, והוא מאוד הצליח, והוא מאוד מאוד אוהב את זה. הבעיה היא שהשנה הוא לא יכול לחזור לישיבה הזאת, זה קודם כל. שנית, מה רציתי להגיד?
רצית להגיד משהו בקשר ל...
כן, לתרופה גם, אבל הישיבות מסיימות את הלימודים ב-6-7 בערב. כשהוא מגיע הביתה, כבר אין לו כוחות, ללכת... לשחק
כדורסל
או דברים אחרים,
הוא
כבר, הוא מאוד
עייף. את צריך לבדוק אם הוא יכול להיות... השאלה אם הוא יכול להיות בישיבה דווקא בשעות הבוקר, ואחרי הפסקת הצהריים לא לחזור לשם. לפחות להרוויח רק את הבוקר. עכשיו, יכול להיות שחברתית...
זה הבעיה. כן, הבעיה זה ככה. קודם כל, הוא צריך עכשיו תרפיסט מאוד מאוד טוב, והישיבה שלו שהוא הלך עד עכשיו לא היה באותו... אזור, הוא היה מחוץ לברוקלין, הוא היה בלונג איילנד, זה קודם כל. אז היה לו תרפיס שם, שככה שהוא יכל לראות אותו באמצע בית ספר, ולא ללכת כשהוא מאוד מאוד עייף בסוף היום. עכשיו אני צריכה למצוא לו מישהו חדש, ועד שאין לו...
אז את יכולה לפנות, איפה את, בברוקלין?
אני במידווד, בפלטבוש.
אז למה לא תפני לאוהל? באוהל אני חושב שיש שם... יש את בלומנטל, נכון?
אני מאמינה שכן, אבל הבעיה היא ככה, המקומות האלה שלוקחים את הפיתוח של הילד, הם לרוב, הם לא לוקחים לך אופציה, הם אומרים בוא ננסה את הבן אדם הזה, אם הוא לא מספיק טוב, אז נלך למישהו אחר. עכשיו הילד כבר הגיע למצב שהוא, הוא אמר לי, אני לא מאמין בתרפיסטים האלה יותר, אני ראיתי מה היה לי שנה שעברה, זה היה בן אדם כמו בייביסיטר, ישב וקשיב למה שיש לי להגיד.
לא, אז תראי.
לא עושה שום דבר.
תשמעי, דוקטור נורמן בלומנטל, הוא יהודי דתי.
כן.
הוא יהודי דתי. הוא בחור מאוד מיוחד, אני מכיר אותו באופן אישי, נפגשתי איתו בניו יורק, אני יכול גם לתת לך את הטלפון שלו. אני חושב שהוא מאוד 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 יוכל לעזור לך. מאוד יוכל לעזור לך.
תודה.
את רושמת?
כן.
זה 516-78-27-657. כן, ואת יכולה להגיד לו ש... את יכולה להגיד לו שאריה מונק מישראל נתן לך את הטלפון שלו, הוא יהודי מאוד 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 מיוחד, ואני מאמין שהוא יעזור לך. מדובר בבעל מקצוע משכמו ומעלה.
אין פה יותר מדי הרבה מספרים. 516 זה הקידומת של לונג איילנד בעצם. 787-8276 זה המספר, והאקסטנשן שלו זה 57?
לא, רק שנייה, בואו אני אגיד לך את זה עוד פעם. 516 זה האריה קוד. 782. אוקיי, 782-7657 זה המספר שלו, כן. אין מדי הרבה מספרים.
אוקיי, בסדר.
שיהיה בהצלחה ותודה שעלית לשידור.
תודה.
לילה טוב. מאזינים יקרים, אנחנו נצא להפסקה מוזיקלית, פרסומות, ומיד שווים. Thank you.
Ach der Rabbe Tein beliebe in nu Sheni hire kol echod Mahlas chavere yinu Hoi ach der Rabbe Tein beliebe in nu Sheni hire kol echod Mahlas chavereinu O yad rabbe Tein beliebeinu Shenire kol lechod Mahlas chavereinu Veloi veloi chesro Veshenida veikol echot es chaveiroi Bederech ha-yoshor ve-yorotsoi lefonecho Yal yale ve-libeinu shum sino Me-yachod al chaveiroi Shenidawa veikolecho des chaveiroi Hoi bederech ha-yoshor ve-yorotsoi li-yifonecho Yal-yale ve-libeinu shum sino Me-yechod al chaveiroi Lilo Oyo yo 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 si khaze goy so tu voy mia afo voy mia afo way lay fo ho hi kase voy mia tu ali fo Nachas ruwa, nachas ruwa, yehi lecho. Shehi yakoi, nachas ruwa, nachas ruwa, hei lecho. Shehi yakoi, nachas ruwa. Rabbe Tein beliebe yinu Shenire kol echod Malas chavere yinu Hoyahdi Rabbe Tein beliebe yinu Shenire kol echod Malas Malas Chaveirinu ולוי ולוי חסרוי נם. ושנדע sino me echo dal cable y doy jolido oy 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 you see hace hoy so via amo hoy via amo ey me echo nachas ruva heilech sheheya koy nachas ruva heilech sheheya koy nachas ruva nachas ruva heilech sheheya koy nachas ruva ye le no nachas ruva heilecho sheyeyak nachas ruva huyeyilecho sheyeyak nachas ruva nachas ruva heilecho sheyeyak nachas ruva Oh, main, ain't ye here so?
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם קניתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו בנושא מרתק, נושא של הפרעות קשב וריכוז. היה לנו על הקו את רפאל, שהסביר לנו כיצד הוא לקח את עצמו בידיים, נכנס למערכת אומנם צבאית, אבל שתמכה בו והאמינה בו, והוא הגיע למצבים מאוד 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 טובים בחיים. הייתה לנו את האישה מניו יורק שהתייעצה. מאזינים שרוצים לעלות לשידור, אתם מוזמנים להתקשר ל-03-903-903-9. אתם יכולים לכתוב לנו לפקס. דוד קליגר הולך לפקס להביא לנו את הניירות. אתם יכולים לפנות דרך האתר שלנו, אתר של רדיו קול חי, או דרך האפליקציה, ואנחנו נשתדל לשמוע בקשב רב את הסיפורים המאוד מעניינים של האנשים הכי מרתקים, אנשים בעלי הפרעת קשב וריכוז. לילה טוב למאזין הבא.
לילה טוב.
לילה טוב מאזינה.
אני מונעת לשאול גם שם, אבל יש לי מסר מאוד 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 חשוב, מתוך ניסיון, לכל ההורים, גם ששמעתי אותם שבוע שעבר, ונורא נורא נורא כאב לי לשמוע, אבל אולי מחוסר ידיעה, שמתעניין ברפואה טבעית, רפואה אלטרנטיבית, לילד שלו שאין לו מושג כמה הוא סובל. אני לא יודעת אם הוא... בוא נותן את זה כדוגמה כזאת, בן אדם שסובל מהאפנדיציט, זה כאבים לא נורמליים, לא חושב בכלל על רפואה טבעית, ונשאר פונה לטיפול.
כן, לפני שזה יתפוצץ לו.
הילד שלך מרגיש בדיוק אותו הדבר, אבל בנפש.
את מרשה לי להעיר הערה? אני רוצה להעיר הערה. את אומרת שהוא מרגיש בדיוק אותו דבר. תרשי לי לומר שהוא מרגיש הרבה יותר גרוע. ואם תשאלי אותי איך אני יודע, אז אני אספר לך ולמאזינים על מחקר מדהים שעשו. צילמו ילד שיש לו הפרעת קשב וריכוז, והיה לו יותר את התכונה ההיפראקטיבית, והילדים ככה עלו עליו בכיתה, מה שנקרא. וצילמו את זה בווידאו בלי שהוא ידע, ולאחר מכן הכניסו אותו למכונה שנקראת FMRI. זה לא מכונת MRI רגילה, זה מכונה שנקראת FMRI, ועשו לו MRI מוח. עכשיו, כשהוא נכנס לתוך המכונה, בתוך המכונה היה צג, שבו הוא ראה את הכיתה שלו ואת עצמו, והוא ראה איך הילדים מתעללים בו. ובחנו ב-MRI איזה חלק במוח עובד, וראו שהחלק של הכאב הפיזי עבד בצורה כל כך אינטנסיבית, שהרבה יותר מאשר החלק הזה עובד כשיש כאב פיזי אמיתי. זה רק אומר לנו שהכאב שיש לילד מהתסכול שהוא לא מצליח, מהדימוי העצמי הנמוך, מהחברים שכועסים עליו, ובינינו גם מההורים שמאוד מאוד קשה להם לסבול אותו. ולעיתים...
אני אומרת, אני רציתי לשתף את בתור ילדה שלא נקלה את זה, כי אני מדברת כרגע אחרי נישואים, אחרי ברוך השם להביא 3 ילדים לעולם, להתחיל לגדל 2 מהם, ואחרי 2 להרגיש שמשהו לא רגיל. תמיד ידעתי שאני לא יודעת, אצל אחרים, למה להם כיף לבוא לבית ספר? כי זה לא שמח לבוא לבית ספר, אבל זה לא רע. היו ימים שפשוט הייתי בוכה שיש מחר בית ספר.
את מדברת על עצמך.
הייתי מוכנה לשלם לבן אדם, ממש ככה. Mm-hmm. הייתי מוכנה לשלם לבן אדם כסף, רק שילך וידאג שלא יודעת מה, שהבית ספר יסרף, שלא יודעת מה, תתבטלו הלימודים. אני פשוט, למשיח הייתי מתפללת, עד יום אחד שמעתי שימים כתיקונם וכל זה, למשיח הייתי מתפללת רק בשביל שיגמר הלימודים. כמו שאמרו בסוף שזה לא, אז פה כבר התייאשתי, אבל אמרתי זה צריך תמיד.
וואו.
אבל שזה כל יום שלי, ולא שהייתי תלמידה גרועה, הפוך, אנחנו היינו סדרה של בנות בבית, ברוך השם, והחליט שלי היו משתגעות, לגמרי שלום, אני לומדת בגרויות שבועות, ואת עושה עם זה, ואת עושה את זה תוך יומיים, ואת מוכנה לבגרות ועוברת איתה.
ובכל זאת את מתארת, למרות ההצלחה בלימודים, את מתארת סבל רב שאת זועקת ואומרת, הורים, אם יש לכם ילד שסובל מהפרעת קשב, תפסיקו עם השטויות ועם הטבעי והטבעוני, ולכו תטפלו בו בטיפול שיעזור לו.
הכסף והילד זה לכם, ממש ככה. יותר מזה, אני יכולה לשתף את המחוויה, כשאני הולכת לעשות את הטיפול, את הבדיקה של טובה, יש בדיקה לפני, יש בדיקה אחרי התרופה.
יש בדיקה לפני שהתרופה ואחרי, כן.
אחרי שאני מקפתי את התרופה, עשיתי את הבדיקה. חזרתי הביתה, ואני יושב בדיוק הגוף, ואני מרגישה, וואו, אני לא יודעת, משהו התבהר לי. בא לי ללמוד, בא לי להתחיל את החיים החדש, אבל עכשיו כבר אי אפשר לחלוב. וכשגיליתי זה והרגשתי, כאילו קיבלתי 10 כדורים, כי רק רופאת משפחה יכולה לאפשר את ההמשך, אבל אז גיליתי שאני כבר לא יכולה ליטול אותם.
כן.
אני כבר במצב שלא יכולה לקחת את זה. כל כך כאב לי, כי הרגשתי כל כך טוב, כל כך טוב, שאני פשוט, הרגשתי עולם אחר, עולם חדש, אימא יותר טובה, ויש ימים שאני... נגיד, לא מספיקה להוציא מרשם, או לא מספיקה לקנות לבקוש את הכדורים. פשוט מרגישה רע, יש ימים שפשוט, אני מרגישה שאני פשוט מתעללת בילדים שלי. לא מבחינה חזכה אלא פיזית, אלא לא נותנת להם את האימא שמגיעה להם, אלא אימא כזאת שהכניסו אותה למכונת כביסה והפעילו אותה על 1,000 סלב, שמתרבב את זה, היא לא יכולה לעצור.
כן, כן.
אני אומרת איפה, אם אני לא יודעת, ארוחת הוריים, ארוחת בוקר, הכל כזה נהיה סלט, ואני נורא, זה נורא, ואני אומרת לכם, הורים יקרים, אני מתחננת לכם, תעזרו לילדים שלהם, לילדים שלכם לא רק בלימודים, ולכל החיים, לכל החיים, אם זה מקום עבודה, אם זה זוגיות, אם זה ילדים, אם זה חינוך הילדים שלהם, ואם זה הצלחה סתם בחיים, גם עם בני אדם. ממש.
תראי, את מדברת, הקריאה שלך היא באמת ככה, קריאה מעומק הלב. אני רוצה לשאול אותך, האם במקרה שלך, את מרגישה שהייתה לך איזושהי פגיעה בהערכה העצמית שלך, ביכולות שלך, במסוגלות שלך? יש משהו שנפגע שם שאת אומרת, עד היום אני פגועה, או שעברת את זה?
אם אני
ביתר
דיוק, אני הפוך. כשהתחלתי לקחת את הכדורים האלה, אז התחיל הערך העצמי שלי לרדת, ויש מצבים שאני אפילו יכולה להגיע למצב של ממש בכי.
למה?
זה בבית זה לבכות.
כי אז התסכול מגיע? הפספוס?
התפספסו לי החיים. הימים שהייתי יכולה להתחיל ולעשות וליצור, ולא להוציא חצי מקצוע כזה, ועוד חצי מקצוע כזה, ועוד שליש מקצוע כזה, אלא להוציא מקצוע אחד, שהוא נורמלי, כמו כל בן אדם נורמלי, כמו כל בחורה נורמלית שיכולה להוציא מקצוע, ולעזור לבעלה לשבת וללמוד, ושהוא יכול להיות בטוח בה, ולא לדדות בשלוש מקומות עבודה, ואחרת גם בלי מקום עבודה.
את אומרת שכל עוד הייתה הבעיה, אז הייתה לך הצדקה.
אף מקצוע לא עבדתי, כאילו עבדתי פעם אחת במקצוע שלמדתי, כל השאר זה בכלל מקצוע שלמדתי. זה דברים שאוכלים לך את הלב, ואי אפשר לחבר את זה אחורה, אי אפשר. וזה דברים שגורמים לתסכול, ואתה לא יודע אפילו איך לצאת מזה, ושאני פשוט מגיע למצב, איך אני יוצאת מזה? איך אני יוצאת מהסיפור הזה?
תראי, בוא נגיד לך איך את יוצאת מזה. בוא נגיד לך איך את יוצאת מזה. את יודעת שבכל דבר שאנחנו קוראים לו רע, יש גם טוב. אבל בואי תראי איזה אמא טובה נהיית. בואי תראי איזה מודעות יש לך. בואי תראי איך את מגדלת עכשיו, בעזרת השם, את המשפחה שלך, את שלושת הילדים שלך, עם תובנה כזאת שאני לא אתן לילדים שלי לעבור מה שאני עברתי. אני לא אתן לילדים שלי שיקרה להם שהחיים שלהם יתפספסו מבחינת הידע שהם יכולים לרכוש לעצמם. אני חושב שזה תובנה עצומה, כי ישנם הרבה מאוד אנשים שהגיעו לגיל 40 ו-50 והם עדיין לא גילו שהם יש להם הפרעת קשב, והילדים שלהם עם הפרעות קשב, והם בכלל לא מכירים ומבינים שיש חיים אחרים. את יודעת, תמיד אני אומר בהרצאות שלי שהתולעת שחיה בתוך השום לא מבינה שאפשר להיות תולעת שחיה בתוך הפרסק מתוק. ויש אנשים שלא מכירים ולא מבינים שיש חיים אחרים מתוקים. הם כל הזמן חושבים שהחיים באמת חייבים להיות לא יוצלחים כמו שהם, ומעבירים את זה לילדים שלהם, וגודלים דורות של ילדים אומללים שלא ממצים את הכוחות ואת הפוטנציאל שלהם. אז את, איך אומרים, סבלת מה שנקרא על עצמך, אבל לפחות את המשפחה שלך את הולכת לגדל בצורה
אבל
שונה.
אבל איך אני יוצאת מזה? איך אפשר לעשות כל התסכולים, כאילו כל החיים היו לי מבולגנים כזה, לא צריך להסביר את זה, וגם האינטרסיבתי לא היה את הפרעות הזאת, את הסודיסיות הזאת, אבל היה לי אינפולסיביות שאני לא הייתי מבינה, איך הוא לא מתרתח? כאילו פשוט הייתי מבינה שמבשלים לי את הלב, וואו, הייתי מתרתח. מה, זה לא מעצבן אתכם? כאילו, הייתי מתכתב כולם, אתם לא מעצבן? כאילו, לא מתכתב עכשיו. אבל זה להתעצבן, זה כל הלב, ממש, ואיך עוצרים את האינפולסיביות הזאת שלא עוזבת אותך ושהורסת לך כל חלקה טובה בהמון דברים.
אז תראי, קודם כל הכדור, קודם כל, הכדור, אני מאמין שהוא כדור שעוזר, אם לוקחים אותו במינון הנכון, אז הוא בוודאי, בוודאי, בוודאי עוזר. אבל יש גם כל מיני טכניקות של ללמוד איך להיות יותר מסודר. את מכירה את הדברים שאני מדבר?
זה, אני לא כל כך מכירה, אבל אני התחלתי יותר רק טיפול תרופתי. האמת היא שלוקחים את הריטלין באיזשהו מקום, מה שנראה לי שהמינון הוא לא נכון, כי אני פשוט באמצע היום, בדיוק בשיא, שכשהילדים הסבלנות שלהם נגמרת, ושלי אמורה להתחיל להתגבר, בדיוק שם אני מרגישה שאני כבר, לא, אני מרימה ידיים.
אז תראי, אני רוצה להפנות אותך.
פתאום מרגישים עייפות כזאת ש...
אז תראי, אני רוצה להפנות אותך לספר שאני מפנה שוב רק אותך כאישה נשואה. הספר לא מומלץ ואפילו אסור לקריאה על ידי מי שלא אדם נשוי. ישנו ספר שכתב דוקטור ירדן לוינסקי. הוא פסיכיאטר.
ירדן לוינסקי?
כן. לספר קוראים 168 שעות של הפרעת קשב. מאחורי הספר הזה עומד למעשה בשבוע, יש לנו 168 שעות, והוא מתאר בספר את כל מה ש, את כל האלמנטים שמופרעים כשיש לאדם בוגר הפרעת קשב. אפשר למצוא שם עיצות מעשיות שהוא נותן, איך להתגבר, באמת בכל תחום, כי זה יכול לפגוע בהרבה מאוד תחומים, בתוך מהלך של השבוע שלנו, שלמעשה זה כל הדברים שאנחנו עושים במהלך החיים. ולכן מאוד 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 כדאי, ספר מאוד מומלץ, אני בעצמי קראתי אותו, ואני אומר שוב, הוא ספר... את יכולה להשיג אותו כמובן בחנויות המובחרות, כמה יש היום, סטימצקי ועוד חנות, איך קוראים לזה, צומת ספרים ואחרים, כנראה. אבל את יכולה למצוא אותו, הוא ספר ממש טוב, הוא ספר שבא בקריחה רכה, הוא נכתב על ידי דוקטור לוינסקי, שמכיר את התחום מאוד 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 מקרוב, ויש בו עיצות מעשיות, זאת אומרת, כל הנושא של יכולת התארגנות, היה לנו הבחור שדיבר ראשון, הוא דיבר על הנושא הזה שהוא למשל הולך עם איזשהו פנקס שבו הוא רושם מה הוא צריך לעשות, בכדי שהוא לא ישכח, הוא פשוט התרגל, הוא לקח לעצמו איזה שהם סליחה, פתרונות, בכדי להתגבר על הבעיות שיש לו מכל סוג שהוא, והוא אומר שהוא פשוט מתמודד בצורה מקסימה.
אני גם התחלתי את הרעיון הזה סתם, לבטור בעלי, שברוך השם מחזה השם, כאילו מתקשר לזה בצורה יפה, ו... כאילו, קיבל את זה עוד יחסית בצורה יפה, והוא הציע לי לרשום את זה, הבעיה שרשמתי, אבל פשוט במשך היום,
אז תשמעי, לכן אני אומר, כדאי לך לקרוא את הספר הזה, אם יש לך גישה לאתר האינטרנט, אז את יכולה לקנות אותו באתר האינטרנט, שם יש לך אותו גם ב, אני חושב, הנחה של 10%, אז את יכולה להרוויח גם את ההנחה, וגם זה נשלח אלייך בדואר במיידי, זה מגיע מאוד מהר. נפלה לנו השיחה מהקו, אז אם היא ממשיכה לשמוע אותנו, אותה גברת מעל גלי היתר, אז את יכולה כמובן לקנות את הספר הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שיעזור לך, והעיקר שאת מודעת ואת עוזרת לילדים שלך. מאזינים יקרים, אנחנו נצא עכשיו לאתנחתא מוזיקלית, ומיד, מיד שווים.
אין ישראל ניגלים, לא מתוך הצער, ולא מתוך השיבות, ולא מתוך הטלטור, ולא מתוך הטירוף, ולא מתוך הדחק, ולא מתוך שאין להם מזונות. אין ישראל ניגלים, לא מתוך הצער, ולא מתוך השיבות, לא מתוך הטלטול, ולא מתוך הטירוף, ולא מתוך הדחק, ולא מתוך שאין להם מזונות, אלא מתוך עשרה בני אדם שהם יושבים שונה
ישראל נגלים לא מתוך הצער לא מתוך השיבול ולא מתוך הטלטול ולא מתוך הטירוף ולא מתוך הדחה ולא מתוך שאין להם מזונות אלא מתוך עשרה בני אדם שהם יושבים זה עם זה כל אחד מהם קורא ושונה עם חברו וקולם נשמע עשרה
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם קניתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו עוסקים באחד הנושאים המרתקים, המעניינים, שנקרא הפרעת קשב וריכוז. היום אנחנו בחרנו דווקא לעשות תוכנית שהיא טיפה שונה, במקום שוב לדבר עם רופאים, שוב לשמוע על לעלות מאזינים שיש להם בעיות ולתת פתרונות, גם זה אתם יכולים, אבל אנחנו בחרנו היום דווקא לשמוע אתכם, מאזינים שמתמודדים, או הורים לילדים שמתמודדים עם ההפרעה. אנחנו בסוף התוכנית הזאת, בעזרת השם, נדבר גם קצת על המעלות של ההפרעה הזאת, ועל הצדדים החיוביים מאוד, משהו שיש רק למי שיש לו הפרעת קשב, ואין למי שאין לו הפרעת קשב. אם אתם עדיין רוצים לעלות לשידור, הטלפון שלנו זה 03-903-903-9. אנחנו פה מוכנים ומזומנים לקלוט את השיחות שלכם. אתם יכולים גם לשלוח לנו פקס ל-03-616-44-77, או לפנות אלינו דרך האתר של רדיו קול חי בחלונית הודעה לשידור, או דרך האפליקציה של רדיו קול חי. לילה טוב למאזינים, למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
דבר ראשון, אתה אמרת שעוד מעט תדבר על המעלות.
על היתרונות, כן.
אוקיי, אני קיבלתי את המתנה הזאת ברוך השם. מתנה שלא הייתי מוותר עליה.
אתה רוצה לשתף אותנו?
כן, בשמחה, עד גיל 18 בערך, אני לא בלי להיכנס לפרטים, עד גיל 18 בערך, אין לי הרבה זיכרונות יפים. הייתי לומד, לשבת בגמרא, אני בחור ישיבה, לשבת ליד הגמרא זה, למי שיש לו את זה, זה דבר סופר קשה, לזכור, לכתוב שיעורים, זה באמת דבר שבאמת לא, כמעט לא ריאלי. עד שברוך השם, לפני שנה וחצי, שנתיים, אם אתה זוכר, היה אז שר החינוך שי פירון. סליחה שאני מזכיר אותו.
לא, זה בסדר גמור. הוא התגאה בהפרעת קשב שלו.
אין לו קשב, הוא התגאה בזה שהוא לוקח ריטלין.
הוא לוקח ריטלין לא להפרעת קשב? אז אתה יודע, זה סתם מחשיד.
הוא חשוד בלי קשר. הוא אמר,
אתה אמרת.
אתה הסכמת. הוא אמר, חבר'ה, תדעו לכם שזה ראתה לי, זה בסדר, הכל בסדר, זה רק עוזר לי, זה רק... אמרתי, אוקיי, אם האיש מהמפלגה הכי מודרנית במדינת ישראל יכול להגיד את זה, גם לי מותר לנסות.
וואה.
ניגשתי לאדם שמחביא כמה קופסאות מתחת המגירה, אמרתי, אני רוצה כדורון. הוא אמר לי, כמה אתה רוצה? אמרתי לו, שתיים, הוציא לך פיסה, אמרה לי, כך, תחזור שיגמר. אוקיי, אני לקחתי את זה, כמו שהמאזינה הקודמת תיארה, זה הרגשה בלתי נתפסת. אחרי שאתה לוקח את הדבר הזה, זה באמת, אתה מרגיש החיים, באמת, אני משער שאתה יודע איך ההרגשה הזאת, זה משהו באמת, באמת, באמת.
האמת היא שאני אגיד לך את האמת, בניגוד לשי פירון, אני לא מגלה שאני לוקח ריטלין, כי אני מעודי לא לקחתי לא את הכדור הזה ולא דומיו, ואני ממש לא יודע איך מרגישים אחרי ריטלין. האמת היא שאתה מגרה אותי לעשות את זה פעם, לראות...
אני ממליץ לך, אני אישית ממליץ לך, אני לוקחתי מרשם, שום רופל גם לא ייתן לי מרשם, אבל אני באמת הרגעתי ששינה לי את החיים.
רגע, למה שלא ייתנו לך מרשם? אם אתה חושב שבאמת... אתה יודע, אומרים שריטלין אחד הבדיקות הכי יעילות, אם אתה צריך אותו או לא, זה אם הוא עוזר לך, כי מי שלא צריך את זה, זה לא עושה לו כלום.
אוקיי.
אז לכן אני אומר שלמה אתה חושב ששום רופא לא ייתן לך? אם תלך לרופא.
הלכתי לרופא, הוא אמר לי, תשמע, אתה פה, אתה שם, לך לתל אביב, לך לפה. באמת, אני לוקח סרמק ביום, זה כמות סופר מזרית.
בן, כמה, סליחה, כמה אתה שוקל?
בוא נגיד ככה, אני בחור בן 20 ו...
אז הגיל לא חשוב. כמה? מה זה משקל ממוצע בו? אני ממש לא בעניין. אז 10 מיליגרם זה מה שנקרא פינאט, זה אפילו לא המינון שלך, אתה יודע.
אוקיי, 10 בבוקר ולפעמים 10 בצהריים.
אוקיי, לא, לא, רגע, אז עכשיו אמרת משהו אחר, אוקיי. זה גם מינון נמוך, ויש לך מזה ריבאונדים? כאילו שהתרופה נגמרת, אתה מרגיש משהו או ש...
אתה מרגיש את הנפילה הזאת שכולם מתארים, אבל משהו בסופר בקטנה, לא...
אז אתה מבסוט מהכדור. עכשיו בוא תספר לנו קצת איך אתה מבסוט מהחיים, איזה יתרונות, כי אני אמרתי שאני רוצה לדבר קצת על יתרונות ששלח לנו פה מוטי זולברג, יועץ חינוכי. אז אני, אתה יודע, לפני שהוא שלח במייל, הייתה לי בתוכנית לדבר, והנה הוא ככה שלח לי, יש לי כמה חברים שכנראה אוהבים אותי ורוצים לשלוח לי את הדברים הללו. אז אני קודם כל מודה למוטי זולברג, אבל בוא נשמע מפיך שאתה חי את הדברים. על מה מדובר?
דבר ראשון, אני אמרתי, אוקיי, אז עד היום לא עשיתי כלום, גיל 18, מתחיל לעשות מה עכשיו. גיל 18, 19, מי שיודע, בישיבות לא נכנסים לשיעורים.
כן, נכון, גמרו שיעור ג'.
אמרתי, אוקיי, בישיבות מי שהיה בשיעורים, לא צריך להיכנס לשיעורים. אני לא הייתי בשיעורים, אני נכנס לשיעורים.
ממש רבי עקיבא.
כרבי עקיבא בשעתו.
כרבי עקיבא בשעתו נכנס בגיל 40 לכיתה א', אמר רבותיי.
רבי עקיבא בשעתו נכנס לרבי בכיתה א', שעשה לקומץ א', אני נכנס באמת, אחד מראשי ישיבות המפורסמים, באמת. נשמע אותו, אבל באמת, אני שומע שיעור כל יום.
איזה אומץ, כל הכבוד, איזה אומץ.
עכשיו אני יכול לשמוע שיעור. אתה פשוט יכול לשמוע שיעור, להבין אותו, להתווכח. אתה יודע בסוג. אתה מבין, אתה מסיים מסכתות, מסיים מסכת בבא בתרא, סיימתי את זה בבין הזמנים, מסכת הארוכה בש"ס, 176.
וואי, כל הכבוד. בונה, זה מחיאות כפיים, רק כן, אתה יודע, האולפן פה, אין פה מספיק אנשים שימחו לך, היום אני יושב פה לבד, אבל כולי מוכר לך כף. גם על התעוזה, גם על התעוזה, לקחת, להתחיל ריטלין ככה, אתה יודע, זה סוג של גניבה, המלצה, ולהמשיך עם זה שאתה נכנס לשיעורים ואומר, לא מעניין אותי שום דבר, אני אלמד, וגם לסיים מסכת בבא בתרא של 176 דף, זה מדהים בעיניי, מדהים.
ברוך השם, כלומר, תפסתי את ה... באמת, כאילו, הרבה בישיבה, אני אז בזמנה, אני זוכר שמאוד מאוד הזדהיתי עם אותנו של האגרפית. באמת, אם יש בחורים שלא עושים כלום בישיבה, שילכו לצבא, אני באמת הרגשתי, תשמע, אתה אחד מהחבר'ה האלה. תעשה משהו. היום אני... אתה... מבין, כאילו, אז באמת אין משהו אחר חוץ מתורה, באמת, באמת.
אז אתה אומר שיש שתי ברירות, או שאתה בחור ישיבה שאתה מצליח, או שאתה בחור ישיבה שלא מצליח ולוקח ריטלין.
או שאתה כישלון מהלך.
או שאתה כישלון מהלך והולך לצבא.
לא הולך לצבא, כי גם לצבא אין הרבה מה לעשות.
לא, אבל אתה אומר שכאילו, יש איזה שלב ביניים שאתה אומר, אני כישלון, אז אתה אומר, חבר'ה, אל תרוצו לצבא, קחו קודם ריטלין, אולי תצליחו בלימודים.
זה כן, זה כן, זה אחד הדברים שאני מצטער עליהם, אבל לא מאוד. למה לא? הלו?
למה לא מה? הלו?
למה אתה לא לקחת ריטלין עד היום? זה באמת דבר שאני לא מסוגל להבין למה לא עשיתי את זה.
טוב. אבל את יודע מה, איך אומרים, נגמור בנימה האופטימית הזאת, היא טוב מאוחר מאשר אף פעם לא, ואני חושב שאתה חיזקת אותי באופן אישי, ואת המאזינים בוודאי, לעולם לא להתייאש רבותיי, יש חיים אחרי הריטלין, תנסו, תיקחו, אם אתם נמצאים בתוך הסיפור הזה, תיקחו, תתחילו את החיים שלכם, גם אם זה מתחיל בגיל 18.
תודה רבה, לילה טוב.
תודה לך, תודה לך, באמת מלאך, איזה שיחה, אני מאמין שזה מחזק את עשרות אלפי אנשים ששומעים אותנו עכשיו. יפה, המון 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 תודה, ואנחנו מיד עוברים למאזין הבא. הלו?
כן, שלום,
שלום
וברכה, שלום
וברכה. שלום וברכה לך. מה שלומך באחד וחצי בלילה? בסדר, עם הפרעות קשב לא יושנים, נכון?
מה קרה? מה? דבר ראשון, הרבה אחוזים מהאוכלוסייה לוקחים את זה, ואני הייתי אצל מטפל רגשי, אמר לי, כן, אני לוקח, ואדם חכם,
תדע לך, בוא אני אגיד לך משהו, סליחה שאני קוטע אותך. אני תמיד אומר בהרצאות שלי שזה בושה, זה לא בושה לטפל, זה בושה שלא לטפל. אדם שסובל מדבר שהוא יכול בקלות לפתור אותה, והוא לא לוקח אותה רק בגלל איזה אגו מטופש, בעיניי זו בושה. ואני אומר לך...
זה גם קרה לי, כן. זה גם קרה לי שבתור ילד אמרתי מה אני אקח, אבל אחרי זה אמרתי מה... זה אני לקחתי, ובסדר, אני עכשיו אני לא אוחז מזה אני לא אוחז שזה אמור להיות תופעת תלה, אלא אדם צריך לבוא, כמו שאמרת, הוא צריך לבוא לאמן את עצמו, נגיד, על סדר, ואני במהלך החיים שלי, אני כבר תכננתי לעצמי בראש את סדר מסוים, ובהחלט יש זמנים שאני לא לוקח אותו, ואני מסתדר עם זה מצוין. אני לא אוחז מזה שזה תרופת פלא, כמובן שיש זמן שזה לא ממש בשליטתנו, אבל תמיד אפשר, אני אומר, תמיד אפשר ללמוד טכניקות, למשל, אני לומד, מדבר קצת, עושה ספורט, עושה כושר, אז זה ממש עוזר לי גם, זה... במיוחד גם כושר וספורט, לעשות תחביבים, ממש עוזר לדבר הזה.
יפה, אז אתה אומר שמעבר לזה שאתה לוקח או לקחת את התרופה, אתה אומר, רבותיי, אל תשכחו שגם קצת כושר גופני, ספורט, עוזר מאוד.
כן, אני רואה, כן, בהחלט, זה ממש מרגיע, ו... זה ממש מרגיע, וכמובן, אני לא אומר, זה צריך, גם הדבר הזה צריך לימוד אישי. נגיד, פעם אחת אני, אתה זיהית על עצמך דבר מסוים, העירו לך, תגיד מה אתה רוצה, וקלטת, אופס, זה בגלל זה. אז איך אומרים, אתה בהתחלה אתה לומד להיות על טייס אוטומטי, בלי להבין, פשוט לא עושים את זה, לא בגלל כי אתה מבין, אבל אחר כך, בתודעה, אתה מנסה, אתה יותר מבין. נגיד, ואתה לומד לאט-לאט. אתה לומד לאט-לאט, לזהות נגיד במה בדיוק החולשה הזאת גורמת לך. ועל פי זה אתה לומד לאט לאט להכיר את עצמך, ואפשר לחיות עם זה, ואף אחד באמת לא ידע שאתה לוקח, אלא אם כן אנשים באמת מקצועיים הם כן יכולים לראות.
כן, אבל אני לא אומר. אני אגיד לך, זה בעיניי החלק הכי שולי בכל הסיפור הזה. כי אם יש לבן אדם משהו שיכול לעשות לו טוב, והוא לא לוקח אותו רק בגלל שמישהו יגיד משהו, זה בעיני, אני אומר לך, אני אף לא יכול להבין את זה בשום תחום. מה זאת אומרת, את מי אתה, סליחה לביטוי הגס, את מי אתה סופר? את מי אתה לוקח בחשבון כשאתה יכול לחיות טוב, ואתה לא חי טוב, למה? כי יש איזה מישהו שיודע, כאילו, מה, כאילו, זה החיים שלך, זה לא החיים שלו. מה אכפת לך ממנו? ולכן אני אומר, זאת טענה שאני אף פעם לא מקבל אותה. את הטענה הזאת, אתה יודע, ידעו, לא ידעו. אני לא בעד להחביא שום דבר. אני לא חושב שזה מזיק בשידוחים. אני לא חושב שבן אדם שהוא בעל מידות טובות, והוא באמת אישיות.
אתה חושב שבאמת צריך לומר את זה בשידוחים, הוא לוקח את זה? אם לא שמים לב לזה בכלל?
בוא אני אגיד לך, אני בעד, אבל זו דעתי האישית, יכול להיות שזה לא מקובל הדעה שלי. הדעה שלי האישית, שמה ששנוא עליך, לא תעשה לחברך. זו לא דעה שלי, זה דעה של חזל. עכשיו, השאלה אם אתה היית רוצה שיציעו לך בת זוג, שיש לה איזשהו משהו, שאם היית יודע, היית רוצה לחשוב פעמים אם לקחת אותה. אז לכן, אני אומר שאני חושב שלהסתיר, זה לא דבר נכון. מצד שני, לבוא לפגישה ראשונה ולהניח את הצנצנת של הקונצרט או הריטלין על השולחן, זה לא חכם. כי הרבה פעמים צריכים להתרשם מהנעימות שלך, ממי שאתה, מהמידות שלך, ואז בסדר, אם אדם כזה טוב על המשקל בצד השני יושב קופסת ריטלין, עדיף בחור כזה מאשר בחור שהוא מושלם ולא לוקח ריטלין והוא מושחת במידות. אתה מבין? לכן אני אומר, לא צריך לרוץ ברגע הראשון, אבל בדרך כלל אומרים שאחרי פגישה שלישית, כדאי לספר דבר כזה. מצד שני, לא כדאי למתוח את זה מדי, כי הרבה פעמים כבר בני הזו, כאילו, הנער והנערה מרגישים ככה קרבה ושרוצים לסגור, ופתאום קופץ איזשהו דבר שנורא מרגיז. אז צריך לעשות את זה כזה באמצע, לא בהתחלה, ולא אחרי שתולים הרבה ציפיות. צריך לעשות את זה באיזשהו שלב באמצע. אבל שוב, בוא נחזור לעיקר. אם יש משהו שיכול לעזור לך בחיים, אל תראה אף אחד בעיניים. תעשה אותו.
לא, לא, לא. זה ודאי, לא. אני לא בדעה הזאת בכלל. אבל
כל אחד בדעתו.
כן, אבל אני אומר, בשיחה הקודמת שאני שמעתי, זה כל רופא, פסיכיאטר, פסיכולוג, הוא מיד יקלוט את הבן אדם צריך את זה.
כן, נכון, לכן לא הבנתי למה לא נתנו לו, באמת לא הבנתי למה נתנו לו, אבל תשמע, אתה יודע מה, בינינו, אם אנחנו רגע חוזרים אליו, הוא עשה באמת מהלך גדול. אתה יודע, להיכנס בישיבה, בגיל מבוגר, לשיעורים יותר נמוכים, איפה שזה כבר לא בני, זה לא החברים שלך, זה לא בני אותה חבורה, זה באמת אומץ גדול ומגיע לו ישר כוח על זה. אני חושב שהוא מאוד חיזק את המאזינים.
כן, גם אני על עצמי לפעמים קשה ללמוד סדר שלם, אבל לאט, כמו שאומרים,
תעשה מה שאתה יכול. אתה מכיר את המשפט שאומר, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו? הקדוש ברוך הוא לא דורש ממך מה שאתה לא יכול. הקדוש ברוך הוא דורש ממך מה שאתה יכול, במה שאתה יכול תהיה הכי טוב. יפה. טוב, אני מודה לך שעלית לשידור. תמשיך ליהנות מהשתי מאזינים שמחכים אחריך. בסדר?
תודה.
מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים שוב לאתנחתא מוזיקלית ומיד שווים.
שואל מה יהיה, רק האל יודע. כל עוד גופי נושא את כל הכאב, לא אפסיק לרגע. כל נשימה קטנה שאתה נותן, טובה גדולה ולא מובנת. כל פעימה שאתה פועם בי, היא כי כל חיי מתבודד במחשבות, לא מוצא את התשובות. נשכח, אני ממשיך בינתיים, מתעורר פתאום ולא מתוך חלום, ומתבונן בעולם לרגע, כל כך הרבה עברנו בחיים, או אלוקים, מתבודד במחשבות, מחפש את התשובות,
בשעות
ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, שבעיניי היא מרתקת. לשמוע את המאזינים תמיד יותר כיף מאשר לדון פה באולפן מול איזשהו בעל מקצוע. ואנחנו עוברים למאזין האחרון להיום. לילה טוב.
לילה טוב.
מה שלומך, מאזין יקר, בעשרה לשתיים בלילה?
ברוך השם, מציין, אתה בדיוק מזכיר את השעה, ואני רוצה להדגיש, באמת חשבתי שדבר מאוד מיוחד לדבר על נושאים האלה, כי יש הרבה אנשים שאני מכיר, חברים שלי, בוא נגיד שהם צריכים, והם לא לוקחים כי הם מתביישים.
מתביישים במה?
כאילו מה יגיד. הם מתביישים בזה שהם לוקחים, בזה שהם יקחו, הם אומרים בסתום בטח בשידוך הם יגידו אין, או בטח בחברים ידעו, יש להם בושות, ואני מכיר הרבה כאלה, ולכן חשבתי ואני מכיר הרבה בחורים כאלה, ודיברתי גם הרבה בחורים, יש לי את ההיכרות הזאת, כי לי אישית היה לי, זה, אני מכיר גם אחרים, וכשהם רוצים לשכנע בחורים, אומרים לי, תשמע, זה... אנחנו מה, אנחנו משוגעים? אנחנו לא נורמליים?
רגע, לא הבנתי, מה אמרת? איזה מילה? מה זה משוגעים?
כשאני מנסה לשכנע בחורים לקחת, בחורים שאני יודע שהם צריכים, כאילו אני מכיר בהיכרות אישי, אז הם אומרים לי, מה אתה חושב שאני משוגע?
לא הבנתי, מי שלוקח מי שלוקח תרופה להפרעת קשב הוא משוגע? ומי שמורח משחה נגד פטריות ברגליים, אז הוא גם משוגע?
זה בדיוק מה שאני אומר. אני ממש לא טוען ככה. אני רק בא להגיד מה אנשים, למה זה כל כך חשוב לי עכשיו לעלות לשידור. אני חושב שאם אני יכול, בגשותך, אני חושב שבגדול, אני רוצה לחלק את מה שאני עברתי עם הרגשות שלי.
בבקשה, ספר לנו, בשביל זה אנחנו פה.
מה זה... אז אני מאוד אשמח להגיד את זה. מה זה עם ומה זה בלי. אני רוצה פשוט להגיד כמה דברים שאני חושב שיש הבדלים כל כך קיצוניים שפשוט אפשר למשש אותם ביד. זה דבר כאילו כל כך ממשי. למשל, אני אתן דוגמה, בלי. נניח שאני לא לוקח, היום מתחיל הפוך. על הבוקר אתה כבר מרגיש סוג של איזה בלגן כזה, משהו לא מאורגן, אתה בקושי רוב אלה שיש להם את הבעיה הזאת של קשב וריכוז, בגדול הם לא מצליחים להיות בחזרת השעת, לא מסוגלים. או שנמצאים בחזרת השעת וקוראים את כל הספרייה שרק יכול להיות.
הם לא מסוגלים לקום בבוקר, לא?
יש גם הרבה כאלה שלא מסוגלים, אבל גם בוא נגיד שאחד בכל זאת החליט להתאמש, הוא לא מסוגל. מבחינה טכנית, קשה לו לעמוד ולהתפלל. זה דבר שקשה, והוא חושב, יש הרבה, ומה קורה? באדם חושב אחרי תקופה, כאילו אני אומר מה אני חשבתי, שזה כנראה בעיה שאינו מכוון בתפילה, או לא מכוון בעיה שאינו חונך, מה שנקרא, שאני לא מתנהג בסדר. פתאום, יום אחרי, ואחרי זה כשהחלפתי לתקופה, זאת אומרת כשהתחלתי לקחת, זה נכון? פתאום המצב השתנה, כאילו בלי עבודה, בלי ממש, אז אני אומר לעצמי, כל מה ששקעתי כל כך הרבה זמן, נכון זה לא היה לחינם, אבל בעצם, כאילו, על מה השקעתי? יכלתי לעבוד על דברים הרבה הרבה יותר חשובים.
זה, אתה יודע, לפום צר האגרה. זה השכר שמקבל מי שמתאמץ, למרות שאתה אומר, בוא נעשתה, מתאמצתי בחינם, כי הייתי יכול לקחת את התרופה ולא להתאמץ בכלל.
תמיד יש על מה להתאמץ, אבל אני אומר, זה המאמץ הנכון. זה המאמץ הוא לעצום את העיניים, ופשוט להגיד, שמה, אני לא לוקח, אני נורמלי, אני זה...
יפה, זו דוגמה אחת. איזה עוד דוגמה יש לך ככה עם ובלי?
אני חושב שהדוגמה מאוד מאוד חותכת זה, אני לא יודע אם לכל אחד, זה תלוי מאוד ברמות של כמה מינון זה צריך אותו. נניח שולחן שבת, או שיעור, שזה שיעור זה אחד הדברים, למי שיש ADHD, זה כמו קוצים בכיסא. כל שנייה אתה רואה אותו קם לסדר את המעבריה. אחרי זה קם מושך מאיזה מקום, אחרי זה מצייר על הדף. אנשים כאילו מסתכלים עליו, כאילו מה קרה לך, תגיד, אתה לא יכול להקשיב נורמלי? כל הזמן חייב להפריע.
כן.
ובאמת כאילו זה היה הרגשה שלי שנים, אני הייתי יושב בשיעור, וזה אני זוכר ממש כמו היום, אני זוכר על זה, שהייתי יושב בשיעור, בעיקר בשיעור בית ישיבה קטנה, שאז חייבים להיות בשיעור, מה זה כאילו בכפייה יותר נכון אפילו. ואתה יושב בשיעור, זה כאילו אני שומע את הרב אומר משפט, ואחרי זה כמובן אני לא מצליח להתרכז יותר מדי, זה אמצע המשפט כבר חיסרתי, עכשיו אי אפשר להמשיך הלאה. אז אתה שואל מישהו אחד, ואז הוא עונה לך, ואז אתה שואל אותו פעם, פעמיים, שלוש, וכבר נמאס לו, אז אתה מתחיל לשאול ככה מסביב את כל החבר'ה שנמצאים מסביבך. וכאילו המאמצים כל כך, לכן אני חושב, א', ההצעה הראשונה, מה שאני חושב, דעתי, מה שאני חושב שמה הניסיון שלי, זה פחות או יותר ארבע דברים שאני חושב שהם כמעט בדוקים, שכל מי שעושה אותם טוען שזה עוזר לו, השאלה עד כמה. א', זה לקחת את הכדורים בדיוק במינון שהרופא נותן, לא להגיד אני לא צריך.
לא לשחק עם זה, כן.
גם לא להגיד לרופא, אני לא, יש הרבה כאלה שמפחדים, אז הם כבר אומרים לרופא, שהרופא אנחנו לא, בסדר, אנחנו מסתדרים, אנחנו...
אוקיי.
זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שגם שמעתי את המאזינים מלפניי, ואני שמעתי דבר שמוד, רציתי להגיד אותו, ואני מאוד נהניתי שגם עוד מישהו אמר, ואני רואה שעד כמה זה נכון. זה ספורט. ברגע שאחד שיש לו, שהוא כל הזמן עומד כאילו על קפיטין, ויש לו הרבה אנרגיות, וזה דבר, כמעט כל אחד שיש לו רטעים, רואים, כשהוא ילד קטן, הוא מפריע לכולם, כאילו הוא מרביץ, הוא משתולל. וזה דבר שאני יכול להגיד על עצמי גם. ברגע שנותנים אותה, נניח קורס התאמנות, קורס חייה, או סתם כדורגל, כדור סטל, או כל דבר, לעשות במינון הנכון כמובן. זה לא תמיד עובד, כי היום בישיבות אצלנו, בישיבות החרדיות, יש פחות האמצעים לזה. אבל בכל זאת, סיבוב עם אופניים כל לילה, או הליכה. זה דבר שבאמת משחרר. זה באמת כאילו, אני מכיר הרבה אנשים שזה שינה להם את החיים.
נכון, לגמרי.
אז זה דבר שני, א', לקחת כדור, דבר שני זה ספורט. הדבר השלישי, זה לא כל אחד עובד, זה גם לא אמור להיות פיצה, זה סוג של טכניקה. נניח בשיעורים, שמאוד מאוד קשה להקשיב למי שיש לו, זה לא לנסות להבין את השיעור, ולהרגיש שאני חייב להבין את השיעור, ואם לא הבנתי אז מה יהיה.
לא ללחם עם עצמך.
כן, אם אתה נלחם, כי פשוט לא שאי אפשר להילחם, כי זה דבר, כמה שאתה נלחם, זה כמו קפיץ שאתה מותח אותו, והוא בדיוק קופה.
נמתח לך בדיוק, כן.
כן, אז מה כן, אבל בכל זאת צריך לדעת השיעור, וזה מאוד מופיע גם, בפרט בישיבה קטנה, הם בישיבה קטנה בגיל, לא בכמות, הם בישיבה קטנה, אז שהשיעורים הם חובה, וכאילו הסדרים הולכים על זה, מה שצריך זה או להקליט,
רעיון, וואלה, רעיון שלא דיברנו עליו.
או להקליט, שכמובן גם להקליט זה מאוד קשה, אבל מניסיון אני יכול להגיד, שדווקא אלה שיש להם את ה-ADHD, אם הם נניח עושים פעולות פיזיות, נניח עובדים עכשיו במשהו, ואם הם נגן, עם אוזניות יהיה להם יותר קל להקשיב, שיהיה להם משהו שהם ישבו בשיעור,
כן.
כלואים בלי לעשות כלום. וזה בדיוק הפוך, אבל אנשים אחרים כאילו צריכים תרוג את השקט, ואני חושב שלנו כ-ADHD, בול הפוך. כאילו צריך את הנגן, וכמה שיותר פעולות מסביב, זה מה שיותר ירכז אותם.
יפה, יפה.
איך זה? אני עצמי לא יודע בדיוק איך להסביר, אבל אני רק יכול להגיד, אולי הרב יסביר את זה, אני לא יודע איך בדיוק להסביר.
אז בוא אני אגיד לך, תראה, בוא אני אגיד לך. אני הייתי, אנחנו ככה שומעים אותך בקשב, ובאמת זה מרתק, כי אתה בא ומביא מהניסיון שלך בצורה כל כך יפה, ומועילה, ומלב טהור וטוב שרוצה לעזור לאחרים. אני הייתי ברשותך מבקש, בוא נדבר קצת על המעלות של האנשים שיש להם את הדבר הזה, אני ככה איתך ביחד שאתה על הקו, הייתי רוצה מהר מאוד לדבר על, דבר ראשון אני חושב שאנשים שיש להם הפרעת קשב וריכוז, כולם מדברים על החסרונות שלהם, ואני חושב שהיתרונות הבולטים שלהם, למשל, אנשים מאוד אמפתיים, מאוד אוהבים, כי הם אנשים מאוד זורמים, אנשים מאוד אוהבים להתחבר אליהם, הם לא אנשים ככה, אתה יודע, בוא נקרא לזה כאלה מרובעים, קשים, אנשים זורמים. אנשים מאוד
יצירת... אני גם רוצה להוסיף עוד משהו, מה שאתה אומר שהם זורמים. זה הרבה יותר מזורם, זה סוג גם של כאילו מעניינים גם.
נכון, בדיוק.
הם לא, נניח אם חבר'ה ישבו בספסל בישיבה, ונניח המעבר נפל מהתקרה. נניח, כי זה מקרה שאני זוכר. עכשיו לבחורים לא נעים לקום ולעשות את זה באמצע הסדר, כי סתם לא נעים, אז אחד. שיש לו את ה-ADHD, הוא לא יעשה, הוא לא, זה כאילו, הוא ילך, יקום ויסדר.
לא רואה אף אחד ממטר. עכשיו תראה, למשל.
אני לא אומר, זה לא תמיד דבר טוב, אבל בגדול, כאילו, זה אנשים שיותר דוגרים, אפשר לקרוא לזה.
כן, בוא נדבר למשל על היצירתיות של האנשים האלה. אתה יודע שהרבה מאוד ציירים, פסלים, אמנים, כתבים, מוזיקאים, היו אנשים בעלי הפרעות קשב. ההתלהבות שיש לאנשים עם הפרעות קשב זה משהו שהוא מדהים. מצד שני, אתה יודע, דווקא אנשים שיש להם בעיות של הפרעות קשב, כשהם רוצים להיות מפוקסים במשהו, משהו שמעניין אותם, קוראים לזה היפר-פוקוס, הם, מה זה מפוקסים? על החוש ההומור שלהם דיברנו, ואני רוצה לדבר על עוד דבר אחד, על החוסן הנפשי שיש לאנשים כאלה. אנשים שמילדות מתמודדים עם תסכולים, עם קשיים, עם פשלות, עם חוסר הצלחה, בסופו של דבר הנפש שלהם נהיית חסונה, חזקה, והם שורדים, לא שורדים, סליח, ועוברים את החיים הרבה יותר טוב בכל הילדים שאצלם הכל בא על ממנוחות. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ולכן אני מודה לך שעלית לשידור, ולרקע הצלילים האלה אני רוצה להודות מאוד לדוד קליגר, לישי פופובסקי, למוטי זולברג ששלח את הדברים, ולכם בעיקר מאזיני היקרים, שעליתם לשידור, שיתפתם אותנו, והחכמתם את כל עשרות אלפי המאזינים שלנו. לכולכם, ליל מנוחה, וניפגש בעזרת השם בשבוע הבא.